טוב, אנחנו ממשיכים לפרק קמ"ח. למדנו את חציו של הפרק, קרוב לחציו, סיימנו פסוק ו'. אמרנו שבמזמור הזה אנחנו מציינים את כל הברואים הקיימים בעולם ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על הברואים, ויש גם חלק מהברואים שהם בעצמם משבחים. באופן כללי זה מתחלק לשניים. אמרנו שאת החצי הראשון של המזמור שמדבר על הברואים העליונים, הברואים השמימיים, כמו שהוא הזכיר את המלאכים, את הגלגלים, את הכוכבי לכת, כל אלה הם ברואים עליונים שהם משבחים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו מפסוק זיים והלאה הוא מתחיל לדבר על הברואים התחתונים, הברואים שנמצאים על הארץ, וגם הם, למרות שהברואים שנמצאים על הארץ הם לא בעלי דעה שהם בעצמם יכולים לשבח, חוץ מהבני אדם. אבל חוץ מהבני אדם יש לנו גם את הדרגות הנמוכות ממנו, את הדוממים, את הצמחים, את הבעלי חיים, שהם לא בעלי דעה שהם בעצמם מבינים בשביל לשבח, אלא הכוונה היא, כמו שמפרשים אומרים, שהכוונה היא על עם ישראל, שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על הקיום של אותם נבראים. אנחנו רואים את הפאר, את הרחבות ואת ההשגחה, את הנפלאות של בורא עולם באותם נבראים, אנחנו בהחלט מעללים אותו ומשבחים אותו. בואו נראה את לשון הפסוק. פסוק ז' אומר, הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. דיינו, כמו שאמרנו, מדבר על הברואים שנמצאים פה למטה, הברואים של הארץ. הברואים הללו שהם בארץ, הם יעללו גם כן את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נעלל את הקדוש ברוך הוא על ברואי הארץ. בין ברואי הארץ הוא מתחיל באותו סדר כמו בבריאת העולם. בבריאת העולם כתוב הרי שבתחילה היה מים, ככה כתוב בתחילת ספר בראשית. אז לכן הוא פותח גם כן במים ובברואי המים. הוא מזכיר מן הארץ, מזכיר את התנינים וכל תאומות. התנינים, כמו שהתורה קוראת להם בתחילת בראשית, התנינים הגדולים, דיינו שהם גדולים, הם גדולים גם מחיות היבשה, הגדולים שבתנינים. וגם הוא מזכיר תהומות, תהומות הכוונה היא למים, המים שנמצאים בגלוי והמים שנמצאים בעומק, כל אותם מים וברואי המים, הם יעללו את השם והם קשורים לנבראים שנמצאים מן הארץ. ממשיך הלאה, אחרי שהוא דיבר על הארץ, אז הוא מדבר עכשיו, עולה יותר גבוה ואומר ככה. פסוק ח', אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה עושה דברו. דהיינו, כל הברואים הללו נקראים ברואים מן הארץ, למרות שהם ברואים עליונים, הם באוויר, ויש להם עוצמה יותר גדולה מהדברים הנמוכים, אבל הם קשורים לברואים שבארץ. אש הכוונה היא ברקים, הברקים שבאים בעת הגשם, ברד ושלג, כמובן המים, ולא סתם גשם, אלא גשם בעוצמה מיוחדת, וכיתור זה העדים החמים שעולים מן הארץ כלפי מעלה, זה נקרא כיתור. בעצם גם השמש, גם השלג והברד ובכלל הגשם גם הוא בא מן הארץ. כמו שהפסוק אומר בתחילת בראשית, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אז כל זה נקרא ברואים מן הארץ. כל דבר, הרוח שערה, רוח שערה זה רוחות, לפעמים יש רוחות עוצמתיות ומהירות עצומה, והרוחות הללו, יש בכוחם לעשות מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה חורבן, לעקור עצים ולהפוך ספינות ולעשות כל מיני תהפוכות בעולם, אבל כל זה עושה דברו. הקדוש ברוך הוא שולח בשגרה פרטית לכל מקום שצריך שעכשיו יהיה פעולה כזו או אחרת, לעקור את העץ הזה או להפוך את הספינה הזו, זה עושה דברו, זה הכל מושגח בשגרה העליונה, והרוח זה בעצם שליח אלוקי לפעול את הדבר הזה. אז אנחנו משבחים אותו שהכל מנוהל בצורה מדויקת, למרות שלא תמיד אנחנו מבינים את המשמעות ואת הסיבה לכל דבר ודבר. פסוק ט', הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים. הפסוק הזה הוא מזכיר את הדומם ואת הצומח. הערים בכל גבעות, הערים זה הדומם, ויש את הדומם הקיים, הדומה מהעומד. והערים, זה גם הדומם המשובח שבדומם, שהוא מאוד גבוה, הוא מתרומם. גבעות זה הערים הנמוכים יותר. אז הם גם כן, כשרואים אותם, משבחים את הקדוש ברוך הוא על העוצמה הגדולה שיש בערים ובגבעות. אחר כך הוא מזכיר בחצי השני של הפסוק את הצמחים, עץ פרי וכל הרזים. באופן כללי הוא כולל גם אילנים, אילנות שעושים פירות, וגם אילנות סרק שאינם עושים פירות. אז עץ פרי כולל כמובן את כל אלה שעושים פירות, והרזים זה כינוי כללי לאותם עצים שהם סרק והם לא עושים פירות. אבל למה בכל אופן הוא מציין דווקא הרזים? הרי בעצים שלא עושים פירות יש מגוון של סוגים, מה נבחרו הרזים להיות מציינים בשמם. אז קודם כל, בגשמיות בפשטות, הרזים הם באמת מאוד מאוד גדולים. בין הצמחים הם עצי ארז, הם עצים מאוד מאוד עוצמתיים, זה מבחינה גשמית. גם מבחינה רוחנית, אנחנו יודעים שהקרשי המשכן, אותו דבר בבית המקדש, היו הרזים שהשתמשו בהם, אז מכיוון שהרזים נבחרו לשמש לבית השם, לכן הם מצוינים מבין כל עצי סרק, כסמל של העצים המיוחדים. זאת אומרת, גם פיזית הם גבוהים, וגם רוחנית הם קיבלו תפקיד מאוד מאוד משובח. אחר כך פסק יהוד הוא עובר למין החי, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף. מה הם הסוגים שיש כאן? יש לנו גם את הבעלי חיים המדברים, וגם את הבעלי חיים ביישוב. חיה זה במדבר, וכל בהמה זה, בהמות זה כינוי לבעלי חיים שנמצאים ביישובים. אחר כך יש רמס וציפור כנף, שזה שני הקצוות של בעלי חיים, או הכי קטנים והכי נמוכים זה הרמסים, או בעלי חיים שהם יכולים להתרומם הכי גבוה, זה הציפורים, בעלי כנף, הם עפים הכי גבוה. אז בעצם הוא כלל פה את הקצוות שיש בבעלי חיים, המתורבתים והמדבריים, הנמוכים והגבוהים, וכמובן כל מה שיש ביניהם, הכל כלול, שכל אלה משבחים, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על הבריאה הנפלאה והמגוון העצום שהוא יצר בבריאה. אחרי שהוא דיבר על הדומם ועל הצומח ועל החי, אז עכשיו הוא עובר לדבר על המדבר. זה פסוק י' א'. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי הארץ. למה הסדר הולך באמת בצורה כזו שהמדבר מופיע בסוף? גם זה דומה לימי בראשית. אנחנו יודעים שבימי בראשית, מתי נברא אדם? ביום השישי. אדם נברא אחרון לכל הבריאה. אז גם פה שמפורטים את סוגי הבריאה, שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, מתחילים עם כל הנבראים האחרים, בסוף באים בני אדם. בבני אדם עצמם, אז הוא מתחיל קודם כל עם אומות העולם. הוא הולך מלמטה למעלה, אז הוא מדבר על אומות העולם, ואז הוא יעבור לעם ישראל. אז מלכי ארץ וכל לאומים, דהיינו כל המלכים וכל הגדולים והחזקים, השרים ושופטי ארץ, בסופו של דבר, כולם יודו ויכירו את הגדולה של בורא עולם. כולם יעללו את שם השם, כפי שהוא ימשיך לפרט בהמשך המזמור. פסוק י"ב, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים. כאן הוא מדבר על אלו שהם יודו וישבחו את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, מדובר, גם מביא פה את שני הסוגים, הזכרים והנקבות, המבוגרים והצעירים. מה החידוש גם בתולות? למה שיהיה הבדל ביניהם מבחינת השבח לבורא? אז אחד המפרשים אומר, שמסתכלים ורואים שאנשים מתעסקים יותר בקישוט גופם מאשר בהשכלות ובעניינים של רוחניות, לעומת הבחורים יותר מצוי באופן כללי שמתעסקים יותר בעניינים רוחניים. וזה בא הפסוק ואומר שכשמדובר על להלל את שם השם, במיוחד בגילוי העתידי, אז זה גם בחורים וגם בתולות. זאת אומרת, גם אלה שבטבעם קל יותר שמתעסקים בהילול ושבח לבורא, וגם אלה שזה חידוש מבחינתם, כולם יעללו את השם. אותו דבר, זקנים הם נערים, הזקנים יש להם יותר ידע ויותר ניסיון ויותר שייכות, וזקן זה גם בעלי חוכמה. לעומת את נערים, הנער הוא צעיר, אין לו ניסיון, הוא פחות יודע. אז הזקנים והנערים, דיינו הנערים ילמדו מהזקנים, איך כולם ביחד התחברו להודיה והשבח לבורא עולם. פסוק י' ג', יעללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ השמיים. דהיינו כל הנבראים שהזכרנו קודם. זה פסוק י' ג' הוא מסכם את כל מה שאמרנו מפסוק ז'. כשהתחלנו בפסוק ז', הללו את השם מן הארץ, התחלנו להביא את כל הנבראים שבארץ. עכשיו בפסוק י' ג' מסכמים שכל הרשימה הארוכה שהבאנו קודם, הנבראים, כולל בני אדם וכו', כולם יללו את שם השם. כל הנבראים יללו את הקדוש ברוך הוא, וכולם ידעו כי נשגב שמו לבדו. כולם ידעו שרק השם שלו הוא נשגב, הוא חזק, הוא נעלה. אין מישהו שהוא בכלל ארוך אליו. כל נבראים מטה, אין בהם אף אחד שהוא נשגב. נבראים מעלה, יש בהם כאלה שהם גם גדולים ונשגבים, כמו השמש והירח וכוכבים, הם נשגבים והם גדולים, והבורא ברור שהוא נשגב מעל כולם. הנבראים מטה, אין בהם נשגב אמיתי. יש רק כאלה שמדמיינים שהם בעלי כוח או בעלי עוצמה. אז כמובן, בזמן הגאולה, כולם ידעו, גם אלה שדמיינו שיש בהם איזשהו עוצמה וכוח, כולם ידעו שנשגב שמו לבדו, ויראה על כל העולם הודו על ארץ ושמיים, ייראה ההוד, הזיו, ההשפעה האלוקית, תהיה גלויה על כל הבריאה כולה, על ארץ ועל שמיים. פה יש דגש מיוחד והודו על ארץ ושמיים שמתחבר עם פסוק י' ד', נתחיל את פסוק י' ד', ואז נראה נקודה מעניינת שמובאה בחסידות על החיבור בין סוף י' ג' לתחילת י' ד'. אומר בפסוק י' ד', וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. פשט הפשוט אומר, קרן זה כינוי של מלוכה, של ממשלה, של גדלות. אז הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, ייתן את הגדלות לעם ישראל, וירם קרן לעמו, ייתן את הגדלות לעם ישראל, וכשהוא יגל את עם ישראל, ויקבץ את נתחי ישראל, ויתן גדלות לעם ישראל, אז כל חסידיו, מי זה כל חסידיו? הפסוק בעצמו אומר, זה בני ישראל. הם חסידיו, מי הם? הם עם קרובו, וכינויים שונים לעם ישראל, חסידיו, בני ישראל, עם קרובו. כל אלו, על הלוקה, כולם ידעו לבורא, כי כולם ירגישו ויראו את מעלתו של הבורא. כאן יש דגש מעניין בתורת החסידות, שמדגיש את המעלה של עם ישראל על כל הבריאה. אנחנו מכירים את המושג קרן, לא במובן הפשט, מלשון גדלות. אתם מכירים, בכסף יש לנו את הקרן ויש לנו את הרווח. אם קרן זה הבסיס, והרווח זה התוספות, שיש בהם שינויים. מה הפסוק אומר? הקדוש ברוך הוא מאיר על העולם. אבל מה שמאיר על כל העולם זה רק הודו, ההוד. ההוד, הזיו, החיצוניות. אבל איפה נמצא הקרן? איפה נמצא הבסיס? איפה הבורא נמצא? איפה עצמותו של הבורא מתגלה? אז על ארץ ושמיים אין את ההתגלות של עצמותו. איפה הוא מתגלה? לעמו. עם ישראל, שהם יכולים לקיים תורה ומצוות, ותורה ומצוות זה מחבר אותנו לבורא בעצמו, כי הרי התורה והמצוות זה הוא בעצמו. ראית וקודשו בריך הוא כל אחד, רמח מצוות נאמר עליהם רמח פיקודין, זה רמח איברים דמלכה. אז מי יכול לקבל את הקרן, מי יכול לקבל את המהות של הבורא, זה רק עמו, זה רק עם ישראל. וזה השבח הגדול, המתנה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לעם ישראל, את הקרן, את הבסיס, כדי להתחבר אליו, ועל זה אנחנו אומרים על אלוקה, על זה אנחנו מודים לו ומשבחים לו, על המתנה הנפלאה שנתן לנו.